שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובחוץ לארץ. אנחנו היום באמצע ימי אלול, ובמסגרת כל ההכנות של היהודי את ליבו ונפשו למצב שבו הוא ראוי להיות זכאי לשנה מתוקה, לכתיבה וחתימה טובה, כל החשבון נפש האישי והכללי שלו, נכנס לנו כאן בהשגחה פרטית יום של בחירות, ואי אפשר להתעלם ממנו, הוא דבר משמעותי, וצריך להתייחס לזווית הזאת של הבחירות בהקשר של האלול וההכנה הנכונה לענייני הדין והמשפט שכל העולם כולו עומד לו ועם ישראל בתוכו, כפי שאומרים בתפילה, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לסובע, ובריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. אז אין ספק שיש כאן השפעה לא רק על יחיד, אלא גם על כלל ועל חלקו של הכלל בתוך היחיד. כדי להבין את המשמעות של בחירה, של בחירה, של המושג הפשוט של היום, הכנסת פתק אחד לאיזשהו תיבה, והדבר הזה מהווה בחירה באיזשהו דבר שאנחנו חפיצים בו. היינו רוצים לספר כאן דבר שאני מאוד מאוד הושפעתי ממנו בעבר, וסיפרתי אותו בעבר, אבל יש מי שלא שמע, חשוב גם לחזור על זה. אני חושב שהדבר הזה הוא מרכזי מאוד מאוד, והמדובר הוא על גאון גדול ואב בית הדין הרבני בפתח תקווה, ששמו הגאון רב צבי ברויד, זכר צדיק לברכה, שהיה אחיו של ראש ישיבת חברון, רב שמחה זיסל ברויד, זכר צדיק לברכה. ואני זכיתי לנסוע איתו בדל לחיים ארוכים פעם ביום הבחירות, מחמת שהבית מדרש שאני למדתי בו, שנקרא בית המדרש לתורת ארץ ישראל בפתח תקווה, שנמצא ברחוב מונטיפיורי 10, אחד מבתי המדרשות המרכזיים והחשובים ביותר בארץ ישראל, הוא מול, היה בזמנו, מול בית הדין הרבני. ושם כיהן כאב בית הדין הרב צבי ברוידה. אז באותו נושא, באותו זמן של הבחירות, הנושא שעמד על הפרק, הנושא שהיה בדרך כלל לפני בחירות, יש איזה נושא מרכזי שעליו דנים כל המפלגות, כל הקבוצות, שהוא הופך להיות הנושא המרכזי בבחירות. והנושא שאז גולגל היה סעיף 5 בחוק ההפלות, כך קראו לזה. היה חוק שרצה לאפשר לכל אישה שרוצה לבצע הפלה, לבצע בלשוננו הפשוט הפסקת הריון, כלומר רצח של עובר, והמדינה תממן את ההפלה הזו. לא תצטרך לברוח לאיזשהו מישהו פרטי בגניבה, אלא ממש כל אישה שאומרת שאין לה כסף, אין לה כסף לקנות טיטולים, לקנות כל מיני מזונות של מטרנה או סימילק או רמדיה או דברים כאלה, אין לה אפשרות כלכלית לממן את החזקת הילד, שהמדינה תשלם את כל הטיפול שנוגע בפעולת הרצח של אותו עובר. מפלגת העבודה בזמנו, מה שהיום נקרא, אני יודע, יש לזה שם אחר, היא זו שהייתה בעד, זה היה מה שנקרא גוש השמאל, כמובן בעד חופש, ההחלטה של האדם כביכול. אחד האבסורדים בנושא הזה היה שאם מישהו יעיז לגוע בתינוק הזה דקה לאחר שהוא יצא מהבטן, רצח ובצוהר מאסר עולם. כשעושים את זה דקה קודם, כשהוא בתוך הבטן, עוזרים ברבבות דולרים לבצע את זה. האבסורד הנורא הזה, נורא והיום. דקה אחרי שיצא מהבטן, מי שיעיז לבצע את הריסוק הזה, מאסר עולם, מי יודע מה עוד. כשעושים את הפעולה של הריסוק הזה, או החנקה באמצעות כל מיני אמצעים כימיקליים, והחנקת התינוק קודם, שהוא בתוך, למרות שהוא נושם, ויש לו כל המרכיבים של גוף אדם, מילים גמישות אלסטיות בעלות האדם על גופו, דמוקרטיה, זכותנו, ואחרי זה, מה עם השליטה על ילד? לא. יש כאן פשוט באמת אבסורדים נוראים, אבל לצערנו הרב, כוח התאומה הוא אדיר, הכוח הדמגוגי שלו הוא נורא והיום, הוא מפיל חללים רבים, וזה היה הנושא. כמובן, כל הכוחות שיש להם קצת מצפון עסקי, אפילו ממש היו מתנגדים חריפים. הרב ברוידה אמר אז, ותוך כדי נסיעה, שהוא רוצה להסביר מהי המשמעות של הכנסת פתק של הצבעה בעד אמת, זה האותיות שלה עם מפלגת העבודה, מה תהיה המשמעות בהסתכלות נצחית של הכנסת פתק כזה, וממילא אישור חוק כזה לאפשר לכל אישה, בגלל סיבות שאין לה כסף, לא פיקוח נפש, לא סכנת חיים של היולדת, חס ושלום, אלא פשוט אין לה כסף. אז לאפשר לה ולממן לה את כל התהליך. הוא רוצה להסביר מה המשמעות של זה בהסתכלות רחבת אופקים, בפרספקטיבה ארוכת טווח. אז הוא סיפר סיפור מדהים על עצמו. על עצמו. הוא אומר, אני הייתי בחור בישיבת חברון, חבר שלי היה בצלאל ז'ולטי, וחבר נוסף היה יצחק קוליץ. שלושתם נודעו כבחירי התלמידים, או מהבחירים ביותר בישיבת חברון באותה תקופה, שלפני כ-60 שנה, אולי 70, ולימים הפכו להיות גדולי תורה, מרביצי תורה חשובים ביותר. הרב יצחק קוליץ היה הרבה הראשי של ירושלים, לפניו היה הרבה הראשי, גם דיין בבית הדין הגדול, הרב בצלאל ז'ולטי, והרב צבי ברוידה, כפי שאמרנו, היה דיין יושב על מדין, ושלושת הבחורים האלה, בוקר אחד הוא אומר, נקרנו אל ראש הישיבה, מרן רבי יחזקאל סרנה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבימים אלה היה היורצייט שלו. והוא מספר לנו, שלושה בחורים צעירים, ואומר לנו, תשמעו, חלמתי הלילה חלום, ואני חייב לספר לכם בהוראת הרב, שאיתו הוא נגלה לפניי בחלום את הדברים הבאים. אני ביותי בחור, הרב הזה נקרא לו הרב רב דוד, הוא היה המגיד, הרב, המשפיע הרוחני בעיירה הזו. והוא נגלה אליי בחלום ואומר לי, רבי חזקאל, הפכת להיות מחצקה להקטן לראש ישיבת חברון, אני רוצה פה, קיבלתי רשות להופיע אליך בחלום ולהודיע לך בפרט מסוים מה קורה בבית דין של מעלה, איך מחשבנים דברים בשמיים, ולפי זה תדע לפעול עם התלמידים שלך, ולכן אני קורא לכם. אם אתה זוכר, אני רוצה לספר לך, אני עליתי לשמיים, ומיד לא מחכים רגע, יש מאזן, מאזן מיידי שנערך בין צד הטוב לצד הרע, בין הזכויות לבין החובות. מגיעים חבילות ענק, חבילות של כל הדברים. לפתע מגיעים מלאכים שמביאים חבילות של זכויות שלי, בלי סוף, חבילות ענק, ועליהם כתוב בתים תאורים בישראל, בתים תאורים בישראל, בתים תאורים בישראל. ואני צופה ומסתכל ולא מבין מה זה בתים. בתים תאורים פירושו במינוחים של טרמינולוגיה יהודית, שחינכתי בנות להקים בתי קודש בישראל. לא היה לי שום קשר עם חינוך בנות. אני הייתי ראש ישיבה, מגיד שיעור, מרביץ תורה, מוסר שיעורים ודרשות, שיחות והשפעות. לא היה לי שום קשר לבנות, לחינוך בנות, לשיחות של נשים, לא היה לי שום קשר לעניין הזה. על איזה חינוך? זה עולם האמת פה. ואני רואה שזה לא נגמר. פשוט חבילות ענק של בתים תאורים בישראל. אמרו לי, תחכה, פה זה עולם האמת, יסבירו הכל. מה מתברר? היה פעם שמסרתי דרשה לאור ההשכלה הרעורה וההתפשטות של הציונות וההשכלה, זה גרם שבנות לא המשיכו בדרכי אבותיהם ורצו לאקדמיה, רצו לאוניברסיטאות. ממילא הם איבדו כל קשר עם היהדות, עם האמונה, עם קיום המצוות, עם הצניעות, וזה עשה שמות בקרב בית ישראל, שמות. זה גרם לעזיבת התורה, ולבחורי חמד שרצו ללמוד תורה ולמדו תורה, לא היה עם מי להתחתן. זה היה ממש קטסטרופה. אם הייתה איזה בת לעניין, היא לקחה סטודנט במקביל, וככה נהרס בית ישראל, ניתקו קשר עם שבת, עם כשרות, עם טהרה. פשוט העם היהודי הולך ונקרעים ממנו חתיכות לנצח. ואני ראיתי את הדבר הזה, ונסעתי דרשה באיזה בית כנסת, שהיו בו הרבה גברים וכן הלאה, בעלי בתים, וממש הרמתי את קולי, וזיזתי את הציבור, שחייבים להציל את הבנות. אם לא יהיה בנות, לא יהיה בני תורה, לא יהיה ילדים שהם שומרי מסורת יהודית. והדברים האלה עשו את שלהם. וזהו, הלכתי הביתה. אומרים לי, פה בעולם האמת, אתה לא יודע, כבוד רב דוד, שכשאתה דיברת, הייתה אישה אחת בעזרת נשים. אישה יראת שמיים, תופרת. התופרת הזאת הייתה אישה צנועה, עדינה, ושמע שיש דרשה, אז היא תפסה איזה מקום בעזרת נשים בפינה, והקשיבה לדרשה שלך. ולאישה הזו קוראים שרה שנירר, בעלת מתפרה שהעסיקה תופרות ותפרה בגדים. והדברים שלך נכנסו אליה לעומק העומקים של הוויית הנשמה שלה. והיא החליטה שהיא קמה ועושה מעשה, והקימה את בית יעקב. הדברים לא היו פשוטים, אבל החפץ חיים הקדוש, מלאך השם של הדורות האחרונים, אמר, כן, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. למרות שאף פעם באלפי שנות היסטוריה יהודית בנות לא יצאו מהבית, אלא אמא של הרמב״ם קיבלה את החינוך בבית של ההורים שלה, וקנה לאמא של רבי עקיבא, וגם האמא של הבבא סאלי, וגם אמא של החזון איש, אבל יש פה רוח שערה, יש פה ממש הוריקן אנטי-אלוקי, אנטי-תורני, וההוריקן הזה מחסל וחייבים עזרה. הבית לא מספיק. חייבים עזרה של מורות, מחנכות, חממה של בית ספר, והקימו את בית יעקב. וזה בזכותך, אומרים לו בבית דין של מעלה לרב דוד, שהיה הרב של רבי חזקאל סרנה, שכל זה הוא מספר ליצחק קוליץ, לבצלאל ג'ולטי ולצבי ברוידה. אומר לי אותו רב דוד בחלום, תקשיב, כל בוגרת בית יעקב, לכל אורך השנים, שמקימה בית יהודי, אני מקבל אחוזים. בתור מתווך, בתור מי שהדליק את האש, מי שהדליק את האש קודש, להקים את בית יעקב, אם יש בוגרת שמסיימת במלבורן או בסידני שבאוסטרליה, אם היא מסיימת בקופנהגן, או מסיימת באיזשהו מקום בגרמניה, מי מדבר על ארץ ישראל, אמריקה, אני מקבל אחוזים של שכר אינסופי. כל המצוות שהבית הזה עושה, כל התהרה, כל הקדושה, כל השבת, כל הכשרות, כל החינוך, אני מקבל אחוזים, ובמושגים של נצח אין גבול. לכן החבילות האלה לא נגמרות. בגלל דרשה אחת שמסרתי, שאפילו לא ידעתי מי הושפע ממנה, ומי שהושפע פעל פעולות, וזה נקרא פירי פירות של המעשים שלי. על זה נאמר, דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אומר הגאון מווילנה, דין זה התוצאה של הפעולה עצמה שעשית. חשבון זה התחשבנויות אריתמטיות. מה התוצאות של מה שעשית, כמה אחוזים יש לך בפעולות של תוצאות שעשית, חברך, חבר חברך, תלמיד תלמידך וכן הלאה, זה עומדן שרק בורא העולם כל דעות יכול לחשבן דבר כזה. אמר לו הרב דוד בחלום לרבי חזקאל סרנה, חזקאלה, הפכת להיות ראש ישיבה, אצלי היית ילד קטן, נער, אני רוצה שתודיע לבחורים אצלך, שאם בחור מגיע לסדר בזמן, והוא משפיע בעצם הנהגתו שעוד כמה יגיעו, יש לו חלק בזריזות שלהם, בהתמדה שלהם, והוא יקבל על כך שכר אינסופי. אם הוא מגיע לתפילה בזמן, לומר פסוקי זמרה מילה במילה, כמו שסופרים שטרות של 200 שקל או של 100 דולר, אם הוא מגיע לפני הזמן כדי לומר את כל הקורבנות וכל סדר העקידה, יש לו השפעה על אחרים. עם הרצינות שלו בברכת הנהנים והמוציא לחם, איך הוא נוטל ידיים, איך הוא מברך ברכת המזון, איך הוא מוריד בגד, איך הוא מלביש בגד בפנימיה, וזה משפיע על חברי החדר, יש לו אחוזים בפעולות שלהם, אבל זה גם בצד השלילי. אם חס ושלום הוא מאחר, הוא עושה דברים הפוכים, שתספר להם שבתוך המערכת הישיבתית יש גם דין וגם חשבון. כך סיפר ראש ישיבת חברון, רבי חזקאל סרנה, הגאון התורה הזה, לשלושת התלמידים הצעירים בבוקר מיד לאחר שחרית, ואת זה אחד התלמידים האלה, רבי צבי ברוידה זצ"ל, שהיה אב בית הדין בפתח תקווה, מספר לי, אבדל לחיים ארוכים, ואז הוא אומר לי, אני רוצה להגיד לך רבי מנחם, תקשיב טוב, אם היום ביום הבחירות, מישהו ישים את הפתק שאומר, שאפשר לעשות הפלות, בגלל סיבות של היעדר ממון, כביכול אין כסף לממן איזשהו בקבוק חלב, או מיטה, או עגלה, כתוצאה מהחוק הזה, ירצחו 100,000 תינוקות בשנה, 200,000 בשנתיים, 400,000, 500,000 תינוקות, בר מינן, יתרסקו וילכו להשפע של בתי חולים, בר מינן. אני מודיע לך, אותו אחד, ששם את החיזוק לכוח הזה, יעלה למעלה, אחרי 120 שלו. דבר ראשון יאשימו אותו, רצחת 500,000 תינוקות. הוא יהיה בשוק. אני בזבוב לא יכלתי לגוע. הייתי אדם שיא הדין, כל כך פדנטי, כל כך הדין, לא מסוגל לגוע בנמלה. אני הרקתי, ואז יראו לו איך שהוא שם פתק, שבהצטרף לעוד כמה פתקים. רק הצירוף הזה נתן את הכוח לבצע רצח בגלל סיבות שאינם פיקוח נפש, אלא סיבות שהן ממש לא נכונות ומאפשרות לרצוח. זה המשמעות. בהקשר הזה, ובהקדמה הזו רציתי לומר כאן היום, היום הנושא הוא לא חוק ההפלות, סעיף 5, האם לאפשר הפלה במימון המדינה בגלל סיבות כלכליות. היום הנושא הוא שונה לחלוטין, וכך נפלנו אל האישו, אל הנושא הזה, שהפך להיות מרכז הנידון בכל מערכת הבחירות. והוא, מי בעד בורא העולם ובעד ההוראות שלו איך לחיות? הפרדה באירועים, שבת, כשרות, שמירת טהרה, תורה, ומי נגד הבורא וזלזול בו ולהודיע לו, אדוני, אתה לא מלך שלנו, ואנחנו נעשה באופן דמוקרטי מה שמתחשק לנו, ואל תתערב לנו בבקשה בחיים. זה הנושא. זה הנושא. מה פירוש לא מדינת הלכה? מה פירוש המשפט הזה? אני לא רוצה שהבורא יורה לי הלכה איך להתנהג בחיים. אלא מי? החשקים שלי. היצרים שלי. תפסיק לרדת לי ולשבת לי על הזנב. למי הוא אומר את זה? למי שנותן לו את הלב. למי שנותן לו את הפעילות הכלייתית ולא צריך ללכת לדיאליזה. מי שבזמן הזה, שזה הנושא על הפרק, לא איש זה או איש אחר, וממקום ראשון וממקום שישי וממקום עשירי, אלא הנושא שכל אדם היום בשעה פלונית, בערב, בלילה, מחר, יפתח את החדשות וישמע כמה אנשים היו בעד הוראותיו של הבורא יתברך, כלומר לציית לפקודותיו, להכתיר אותו כמלך, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וכמה אנשים 12-13 ימים לפני יום ראש השנה, אמרו לבורא, לא רוצים אותך בבקשה. שער למעלה ותן לנו לחיות, בר מינן. רבותיי, בעידן כזה לא שייך לא לפעול. לא שייך לשבת בבית. כאן צריך להצטרף למי שאומר השם הוא האלוקים. צריך להצטרף למי שהוא בצד של אליהו הנביא ולא בצד של נביאי הבעל. יש כאן שאלה שאליהו הנביא הציג אותה בצורה חד משמעית לאותם נביאי הבעל. אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. אם הבעל הוא האלוקים, לכו אחריו. מה פירוש אלוקים? בעל הכוחות כולם, עילת כל העילות, סיבת כל הסיבות ושליט ותקיף בכל העולמות. האם הוויה התברך, שמו המפורש, הוא זה שנותן לנו את הלבלב בלי צורך בזריקות אינסולין ובארגון של איזון רמת הסוכר בדם? או שפיצוץ גרם ללבלב הזה? האם הבורא התברך נתן את ה-120 אלף קילומטר כלי דם? כלומר, שלוש פעמים כמו כל היקף כדור הארץ. כדור הארץ ההיקף שלו 40 אלף קילומטר. לכל מאזין ששומע פה בארץ או בחול, אם הוא מגובה 1.60 מטר ומעלה, יש לו לא 40 אלף קילומטר אורך של ורידים וורידונים ועורקים ועורקיקים ונימים ונימונים, וגם לא 80 אלף קילומטר, אלא כ-120 אלף קילומטר אורך כלי דם. מי שרוצה פרטים יעיין באנציקלופדיה לייף, יש שם כרך שנקרא גוף האדם, עמוד 49. כל מאזין, כולל כל אדם, כולל ראשי האג'נדות החזקות ביותר, נגד קיום רצון אותו בורא, נגד רצונו לשמור שבת, נגד רצונו לאכול כשר, נגד רצונו להפריד וליצור קדושה בבית יהודי ובכל אירוע, יש לו באותו רגע שהוא זועק את הזעקת הקפיקורסית הזו, פעילות של 120 אלף קילומטר צנרת, שמוליכה דם מחומצן לכל פינה בתאי גופו להזין ולקיים את הווייתו הפיזית, והלחץ דם הוא מבוסס על 120 על 80, ואין לו טרומבוזה, ועם אותה יצירה, אותה מציאות של פעול שיודע מי פעלו, הוא מרביץ לאותו פועל. הוא מרביץ לאותו פועל שעשה לו את הגוף. הוא אומר לו, שם עליך, לא אכפת לי ממך. מישהו יכול לשבת בשקט כשהוא שומע קריאות כאלה? מישהו יכול לשבת בשקט ולא לבכות? ועוד אחרי זה לבוא שלושה שבועיים אחר כך, או עשרה ימים אחר כך, ולצוק לבורא, אוי, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אתה באמת רוצה שכל פעול ידע כי אתה פעלתו? איך אתה לא מאפשר מימון של כיתה בדימונה? משרד החינוך הוא כפרני. הוא דורש כל מיני דרישות של מכבי אש וסיבות עם טריקים מטריקים שונים, כדי שהכיתה הזו שלומדים שם שהשם הוא אלוקים לא תקום. הרי אתה יודע מי מפקידים שם. אז הם נתפסים בכל דבר קטן כדי שלא יתרבה שם שמיים. במה הדבר תלוי? בהשפעה על אותו פקיד. במה הדבר תלוי? במימון מורה לאותם ילדים, או מורה לאותם ילדות תאורות, שילמדו שהשם הוא אלוקים. המורה צריך לפרנס את הילדים שלו. מי ישלם לו את ה-7,000 שקל? אתה? אז אנחנו חייבים לארגן את כל העם הזה שידע את הווייתו ויקבל את מלכותו יתברך. מה החלק שלי בהמלכתו יתברך? מי שאוהב את המלך רוצה לדאוג שמלכותו תיוודע, מלכותו תתגלה. אתה אומר והופעה והנשא עלינו, הופעה, הופעה, והנשא עלינו לעיני כל חי. הופעה, תן שואו, שואו זה הופעה. הופעה פירושו לפני עם, לעיני כל חי. איך זה יתגלה? אם אתה אוהב את המלך, אתה רוצה לדאוג שעוד יכירו במלכותו. מלך זה מלשון להימלך, ומלכותו ברצון, מתוך הכרה. מתי תמלוך בציון, בקרוב, בימינו, לעולם ועד תשכון? איך נעשה את זה? במה נבטא את זה? בזעקה. בזעקה, זה לאו דווקא עניין של מנדטים. מספר אנשים שזעקו עם אליהו הנביא, השם הוא אלוקים. צא לקלפי ותעשה את זה. זה הצורה של המאבק היום, לא בגרזנים ולא באקדחים, לא בשום אמצעי אחר. האמצעי היום זה לא כמו החשמונאים אז הלכו עם חרבות, כפי שמתאר בספר יוסף בן מתתיהו, יהודה המכבי. החרבות של היום זה פתקים. זה הכלי מלחמה היום להשליט את דבר השם, כדי להראות שיש כמה שיותר אנשים שנמצאים עם הבורא. ואני רוצה לסיים בדבר אחד, מאוד חשוב. אדם שרוצה לבדוק מי החברים האמיתיים שלו, הוא בודק את זה כשטוב לו, והוא פופולרי ומצליחן ובעל חלוקת ג'ובים, או כשהוא במצוקה. ברור שבדיקת החברות זה כשלא טוב לו. כשהמלך דוד היה על כיסא ממלכתו, כולם רוצים להתחכך שם ולקבל משרות ומנהלי מחלקות וראשי אגפים. זה לא אומר שבאמת אוהבים אותו. הם רוצים את הג'ובים, רוצים את המשכורות שלהם, רוצים את ההתחככות עם ההצלחה. מתי דוד המלך יכול לבדוק? מתי הוא יכול לדעת? מתי באמת, מי באמת אוהב אותו? מתי? את זה הוא יכול לדעת רק כשהוא בבורחו מפני אבשלום בנו. כשמורדים בו, אין לו שום הנאות גשמיות, אין שום תועלת מהקשר איתו, נטו אהבת המלך. אז דוד ידע בדיוק מי איתו, ולכן, לפני שהוא נפטר, הוא נתן צוואה לשלמה המלך ולבני ברזילי הגלעדי. תן להם ותצרף אותם להיות באוכלי שולחניך, כי הם עמדו לפניי בזמן שברחתי מפני אבשלום. הם היו האוהבים האמיתיים שלי, האמיתיים שלי. דוד המלך זכר, יש לו הכרת הטוב, והוא רצה דווקא לתת להם, ואמר לשלמה, אל תשכח להם את הטובה, הם באמת אוהבים אותי, תקרב אותם ויהיו מאוכלי שולחניך. עכשיו בורא העולם הוא באותו מצב. רגע לפני התגלות של המשיח, נמצאים כבר לקראת 5780, ה-1000 תש"פ, זה כבר סוף האלף השישי. לקראת סוף האלף השישי, שזה ערב שבת, ערב יום שכולו שבת. בורא העולם נמצא במצב שהילדים מורדים בו, בשוגג, במזיד, או תינוקות שנשבו מחוסר ידע. הם אומרים לא, חלקם, לא רוצים אותך. אל תתערב לנו בחיים. תן לנו לשבת איך שרוצים, באולמות, באירועים, במקורות, שאקדמיים, מה שמתחשק לנו. תפסיק להתערב לנו בחיים. מורדים בו. הוא נקרא בבחינת שכינתה בגלותה. הבורא יתברך אומר, שכינה מנהמת כיונה, אוי לו לאב שהגלה את בניו, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. הילדים מורדים בו. ועכשיו הוא בודק מי החברים האמיתיים שלו. עכשיו. זה זמן הבדיקה. מי שהולך ומכריז השם הוא האלוקים, אנחנו כן רוצים הלכה זה ראשי תיבות, הריאו להשם כל הארץ. כך אומרים המקובלים, הריאו להשם כל הארץ, זה תרועת ההמלכה, הרעה זה בחצוצרות ובכל שופר, הריאו לפני המלך השם, תרועת חצוצרה, זה אקט שמתן תחושה של המלכה. אני עבד השם והוא מלכי, ואני מציית לפקודותיו. מה נקרא, סום תשים עליך מלך, שתהיה אימתו עליך, יראת שמיים, אני ירא מההוראות שלו. וכשהוא צועק לא מדינת הלכה, פירושו לא רוצה הריאו להשם כל הארץ. הריאו לבטן שלי, ליצרים שלי, לדמוקרטיה, שזה חופש ההתבהמות, העשייה של מה שמתחשמק לי. תפסיק להכתיב לי מה לעשות. מי? בורא העולם שנותן לי את השכל, את הדעת, את העיניים, את הרשתית, את הקרנית, את הכבד, את התחול, את התוספתן. הכל הוא נותן לי, אבל אל תגיד לי מה לעשות, אני אעשה עם זה מה שבא לי. אנחנו לא מסכימים עם זה. זה מתסכל אותנו, זה לא צודק. אנחנו דורשים ויקירו כוח מלכותיך, ויעתיו חול לעובדיך. אנחנו כעת, שזה לא פופולרי להיות חרדי, זה המילה הכי הכי מושמצת בציבוריות הישראלית, ייתכן אפילו יותר ממגזרים אחרים הכי גרועים. ואנחנו עם כל הביזיונות האלה, רוצים להתבזות על דברי תורה ולהיות עם המלך. אז הבורא בודק מי החברים האמיתיים שלו. עליהם הוא אומר, והכהנים הלוויים בני צדוק, אשר שמרו את משמרתי, ביטאות בני ישראל מעליי, הימה יקרבו אליי לשורתיני. אלה שהצביעו בפתק ורצו להביע את עמדתם, שהם לא מושפעים משום הסתה, והם רוצים להיות עם הבורא עד הסוף ועד בכלל. אלה הראשונים שיוזמנו לגאולת ישראל, לחתונה הגדולה של הבורא עם עם ישראל, של היסיס עלייך אלוקייך כמסוס חתן על קלה. הבורא יצביע ויאמר, אלה החברים האמיתיים שלי. אלה הבחינה של בני ברזילי הגלעדי, שסייעו לי בזמן שמרדו בי הילדים שלי. אני רוצה לאחל שנזכה לראות קידוש השם גדול, הגדלת שמו יתברך בעולם, וזכות גדולה ליום הדין, שעם ישראל כבר יהיה מוכן לקבל אור השם, אור פני משיח, אור גדול וחדש שיעיר על ציון, ושכולנו נזכה במהרה לאורו, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.